אז אנחנו נקרא את פרק ת', אני אחלק את הפרק, בניגוד לפרקים הקודמים, אני אחלק אותו לשני חלקים. חלק ראשון, פרק ת' הוא קצת ארוך, חלק ראשון אנחנו נדבר על בעצם המימוש של הגזרה ומה שקורה בעצם בתאריך של 13 לחודש 12 או חודש אדר, מה שקורה באותו יום בין היהודים לשונאיהם, המלחמה. ואחרי זה, בחלק השני של הפרק נדבר יותר על על התקנה של פורים, מה שנתקן בעצם שכבר כתוב במגילה, התקנה של מה עושים כדי לזכור את הנס הגדול ואת הניצחון. אז אנחנו נקרא חלק מהפרק, נדבר עליו, ואז נמשיך לחלק השני. אז אנחנו מתחילים פרק ת' פסוק א', ובשני מעשר חודש, הוא חודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. נקלו יהודים בעריהם בכל מדינות המלך חשברוש לשלוח יד ממבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה של המלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך ושומרו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. והיכו יהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד, אני לא הולך לקרוא את זה בין שימה אחת, 500 איש, ואת פרשנדטה, ואת דלפון, ואת אספטה, ואת פורטה, ואת הדליה, ואת הרידטה, ואת פרמשטה, ואת הריסאי, ואת הרידאי, ואת ויזטה. הסרט בני אמן בן עמדת הצורי היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא בא מספר הרוגי בשושן הבירה לפני המלך. ביום המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים ועבד 500 איש, ואת הסרט בני אמן, בשאר מדינות המלך מעשו, ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת הסרט בני אמן יתלו על העץ. ויום המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת הסרט בני אמן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, והרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו בהמון על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם, 75 ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה, ויהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו וב-14 בו ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. אז אנחנו נעצור כאן כי זה מה שקורה באותה שנה. היהודים בכל מדינות המלך נקלים ועומדים על נפשם ב-י"ג באדר, הורגים בשונאיהם, אנחנו רואים שבסך הכל 75,000 איש, כן? עכשיו זה נשמע מספר מאוד מאוד גדול, אנחנו נדבר עליו. אם מחלקים את זה ל-720 מהמדינה, אז אנחנו מדברים על כמה מאות בכל מדינה. זה לא מספר מבוטל, אבל אני מנסה להבין מול מי בעצם הם, את מי הם הורגים.
120 מדינות,
כל
120 מדינות.
יכול להיות, שהעם מפוזר ומפורד בין העמים, נכון? אני לא יודע אם כל 127, אבל זה לא במדינה אחת. בשושן עצמה יש לנו 500 איש ביום הראשון, ואסתר מבקשת עוד יום אחד בשושן הבירה, ואומרים שם עוד 300 איש, ואז היהודים בכל מדינות המלך הם נלחמים ביהוד ג' ונחים ביהודה ל' ועושים אותו יום משתה ושמחה, כי בעצם הם ניצחו, והיהודים בשושן ממשיכים להילחם גם ביהודה ל' ועושים את המשתה בתתוו. עכשיו, אנחנו רואים שזה מתחיל בכותרת שאנחנו תמיד מקשרים לפורים, ונהפוכו אשר ישתו יהודים בשונאיהם. כן, זה היום הזה שהגיע דבר המלך ודתו לעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם. הרי זה מה שקרה פה, היה פה, היום הזה היה מיועד להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, והפך להיות דווקא היום של ונהפוכו, הביא לשליטה מוחלט של היהודים. עכשיו, צריך להבין פה יש כאן, המפרשים עומדים על מה בעצם מאפשר ליהודים לעשות את מה שהם עושים. כי כמו שאמרנו, יש פה שני צווים עכשיו של המלך שעומדים אחד מול השני. זאת אומרת, יש צו של המלך, של המן, שאומר לשונאי יהודים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ויש צו של המלך שמרדכי יוציא, שנותן ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. מה גורם לזה שהיהודים מנצחים ניצחון כל כך גדול? כן, זאת אומרת, בסופו של דבר יש לנו פה שני צדים במלחמה הזאת. והיהודים מנצחים ושולטים באויביהם וכולי. אז אנחנו רואים שהפסוקים מדברים על זה, בהתחלה בפסוק ב' כתוב, ניקלו יהודים בעריהם. אנחנו אומרים על מה שהיהודים עשו, הם ניקלו לעמוד על נפשם, שלח יד מבקשי רעתם. אבל איש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים, ואנחנו רואים שרי המדינות והחשדר פעמים והפחות מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי אליהם וכולי. אז אנחנו רואים שלא רק היהודים ניקלים לעמוד נפשם, אלא גם יש להם תמיכה מבעלי התפקידים, שזה שרי המדינות החשדר פעמים והפחות ועושה המלאכה של המלך, וגם העם ברחוב, הגויים האחרים, מפחדים מהם, כן? איש לא עמד לפניהם, נפל פחדם על כל העמים.
אותו אדם שנתן שלהם יהרגו יהודים, הוא מת.
נכון.
הוא נעלם. עכשיו, מי קם?
נכון, אז אנחנו רואים כי...
הוא השולט, הוא המנהיג.
כי נפל פחד מרדכי אליהם, גדול מרדכי בבית המלך, נכון? אז כמו שאמרנו, גם ראינו שהמלך מדגיש את זה, כמו שרש"י הסביר בפרק הקודם, שאם כולם ישאלו את עצמם, רגע, יש לנו פה שני צווים סותרים של המלך, מצד אחד הוא אומר להרוג את היהודים, מצד אחד הוא אומר שהיהודים יקהלו ויעמדו על נפשם, אז באיזה צד המלך באמת נמצא? אז הנה, נתתי למרדכי, לאסתר את בית המן, ומרדכי גדול בבית המלך, אז ברור, העדפה של המלך היא ברורה. עכשיו, זה לא רק המלך, תראו, המפרשים מדברים כאן על שני ביטויים שאנחנו רואים פה. אנחנו רואים פה ביטוי של אויביהם וביטוי של שונאיהם. זה ביטויים שמתחלפים כאן, כלפי היהודים, כן? כתוב למשל, בפסוק ה', ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו ושונאיהם כרצונם. ומי ש... סיבר לפני כן לשלוט ביהודים, זה אויבי היהודים. אז יש לנו כאן את האויבים ואת השונאים, זה ביטויים שגם חוזרים על עצמם אחרי זה שוב. והמפרשים מסבירים, ואנחנו מכירים את זה הרי מההיסטוריה שלנו, שיש פה שתי דרגות. יש פה את אויביהם, שזה כמו שאמרנו, זה חילות כאלה של המן, של... אולי מאורגנים אפילו חמושים אולי, שמחכים ליום פקודה ללכת ולטבוח ביהודים. כן? לא יודע אם זה מיליציות מקומיות, אם זה אפילו חילות מאורגנים בצבא. זה כוח מאורגן שהוא באמת במשימה ללכת ולהרוג יהודים. זאת אומרת, כוח אנטישמי מאורגן וברור. זה אויביהם. מי זה שונאים? זה אנשים ברחוב. אנחנו יודעים, הנאצים מגיעים לפולין, אז הרבה פולנים שמחים מאוד סוף סוף להיפטר מהשכנים היהודים שלהם, שמחים מאוד גם כן לשתף פעולה עם, עם מי שבא לעשות את העבודה ועוזרים גם כן האוקראינים, הפולנים, כן, מקומות שהנאצים מגיעים, אז הנאצים זה אויביהם, אבל האוכלוסייה המקומית ששמחה מאוד להצטרף לטבח הזה, או לפגיעה ביהודים, האנטישמיות הזאת שקיימת בכלל בסביבה, היא מתעוררת, זה שונאיהם. כן, זה לא אויביהם, זה שונאיהם. הם לא אויבים בפועל, אבל הם שונאים את היהודים לא פחות. עכשיו, מה שמכריע את המערכה, זה השונאיהם האלה. בצד של מי הם יהיו. כי האויבים, שוב, יש להם אולי איזה כוח צבאי מסוים, יש להם איזושהי יכולת מסוימת, אבל ניתן ליהודים כוח מגן. השאלה היא אם האוכלוסייה מסביב ומי היא תומכת ולמי היא מצטרפת, כן? אם כל האוכלוסייה המקומית מסביב מצטרפת לאותם אויבים ותומכת בהם, יהיה קשה מאוד ליהודים להיכן לעמוד נפשם, יכולים להיות פוגרומים, יכולים להיות כל מיני דברים כאלה ש, שיקשו מאוד על היהודים. מצד שני, אם אותם שונאים מבינים שההזדמנות הזאת לא, לא תקרה, אז, אז יהיה אפשר להילחם באויביהם. ומה שהפסוקים מתארים זה, זה, זה בדיוק מה שקורה כאן. שאיש לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים, יהודה מורחי בית המלך שמוע לו בכל המדינות, אז כל אותם שונאים מבינים שהלך הרוח עכשיו ממלכה לא מאפשר את ה... להצטרף לאויביהם, התוכניות האלה לא, לא יקרו כרגע, ועדיף להם להיות בצד הנכון פוליטית כרגע. זה לא הזמן לצאת נגד היהודים, שהיהודים במעמד כל כך חזק. חשבנו, אשר סיברו אויבי היהודים, כן, האויבים סיברו ליום הזה, השונאים הרדומים יותר אולי גם סיברו ליום הזה, אבל כשהיום הזה הגיע, כשהתמיכה של כל החשדרפנים והפחות ועושי המלאכה וכולי, כל הדרג הפוליטי אפשר להגיד, כל ההנהגה, כל המסרים מבית המלך הם שהיהודים עכשיו הם, יש להם את הגיבוי של המלך, אז זה גם מרתיע את צונאיהם מלהצטרף לחגיגה. בדיוק, אז יפה, אז יפה, רבים מהעם הארץ ראינו את זה בסוף, ראינו את זה באמת בסוף הפרק הקודם, אתה צודק. נכון, נכון, רבים מהעם הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, נכון, ראינו את זה, כי שוב הם מבינים שהרוח נושבת לכיוון הזה.
מה הכוונה של המילה מתייעדים?
נכון, שאלה מעניינת. יש פה כמה פירושים, יש כאלה שאומרים מתגיירים, שזה יכול להיות גיור אמיתי, זה יכול להיות כמו ערב רב כזה, שאתה יודע, יהודים עכשיו מצליחים, ואנחנו יודעים שדווקא שהיהודים מצליחים זה לא הזמן לקבל גרים, בדרך כלל, אנחנו, באמת דוד ושלמה כתוב שלא היו מקבלים גרים, אתה רוצה לקבל גר שמצטרף לעם ישראל בגלל שהוא נרדף ודפוק וכולי, לא גר שמצטרף לעם ישראל כי טוב להם. כן, לא נכנס כאן לשאלה של הגיור היום, אבל זאת שאלה ציבורית יותר גדולה, אבל בטח בשושן אין לנו שום עניין לקבל גרים, או בממלכת החשברוש, אין שום עניין לקבל גרים. מתייעדים, אז ראיתי שני פירושים, יש כאלה שאומרים שבאמת זה מתייעדים מתגיירים, רש"י כותב שמתגיירים, יש כאלה שאומרים מתייעדים, זאת אומרת, מעמידים את הפנים שהם יהודים. כמו שיהודים היו מעמידים פנים שהם גויים כדי שלא יעשו להם כלום, כן? אז הם מעמידים פנים שהם יהודים כדי להיות בצד הנכון. פתאום כדאי לך להעמיד פנים שאתה יהודי, זה בדרך כלל לא כל כך משתלם, כן? אבל...
מה הכוונה בעמי הארץ?
אנשים, עמי הארץ, העמים לא...
פשוטי
עם. לא, לאו דווקא, לאו דווקא, לא עם הארץ במובן שאנחנו אומרים מישהו עם הארץ. עמי הארץ העמים שגרים בארץ, אנשים, האוכלוסייה, האוכלוסייה הכללית.
אוכלוסייה כללית, כן.
אוכלוסייה כללית, כן.
יש לנו מושג של מתייבנים, מעמדים.
נכון, מתייבנים.
זה לא שהם שפכו ליוונים.
אבל הם מושפעים מהתרבות היוונית, ימצאו את התרבות. אז יכול להיות שיש כאן אנשים שאומרים, הנה, היהודים מצליחים, אולי נלך, נתקרב אליהם, נדבק אליהם, נלמד מהם וכולי. פתאום הפך להיות פופולרי, להיות יהודי, זה כאילו, כשהם מצליחים, אז זה נהיה טוב. יש כאן גם פירוש מעניין, אנחנו רואים, עמדנו על הפסוק, בפסוק ה', כתוב, יקו היהודים בכל אויביהם, החילוק הזה של, בכל אויביהם מיקו מכת חרב ערב ואובדן, שזה, שוב, זה מיליציות שבטח כדאי לנטרל אותם, כמו שאומרים היום, ויעשו בשונאיהם כרצונם. מה זה ביעשו בשונאיהם כרצונם? אז אפשר להגיד, בסדר, יש שונאים שהם אולי יותר גלויים, שהם זה, הם לא מאיימים אולי, לא צריך להרוג אותם, אבל אפשר להרתיע אותם או להראות להם מה זה, אבל יש פה פירוש יפה של אלשך, של ויעשו בשונאיהם כרצונם, שזה חלק מהבנה פוחו. כרצונם כמו שהשונאים רצו לעשות להם, אז הם עשו לשונאים, כן? כרצונם של השונאים, אוקיי? כמו שראינו אצל אמן, שהוא בא לומר, להגיד למלך, לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. הכין לו למרדכי, אבל אמרנו הכין לעצמו. זה כפל לשון כזה של הנהפוכו הזה. זה הנהפוכו שבכל המגילה, שכמו שראינו שהמן זה ממוכן, שהוא מכין את הכל למרדכי, כל מה שיש למרדכי אחרי זה, המן בעצם מכין לו. הוא אפילו, אם המן זה ממוכן, הוא אפילו העיף את ושתי כדי שאסתר תמלוך. הוא זה שבנה את העץ כדי שהוא יתעלה עליו. מרדכי מקבל את בית המן. הוא זה שביים את כל התהלוכה של הסוס והלבור של המלך וכולי. ככה יעשה לישרמי חפץ ויקרו. הוא מכין למרדכי את כל מה שמרדכי מקבל, זה ממה שהמן הכין לו. אז גם כאן, ויעשו ושונאיהם כרצונם, כל התכנון של השונאים עכשיו הפך להיות תוכנית הפעולה של היהודים. כן, אז יש לנו כבר תוכניות מוכנות.
אפילו לא צריך לתכנן.
בדיוק, לא צריך לתכנן, יש כבר את כל הכל מתוכנן. ומה שיוצא פה מעניין, וזה תמיד צריך לדעת בכל הישועות של הקדוש ברוך הוא, שזה מראה לנו שלא רק צריך להודות על הגאולה, על ההצלה מהנס, אפילו צריך להודות על הגזרה מראש. כי בלי הגזרה של המן, לא היינו מגיעים לכל המצב הזה, ומצבם של היהודים לא היה הופך להיות כזה. זאת אומרת, מצבם של היהודים אחרי כל הסיפור הזה, אחרי הגזרה ואחרי הישועה, הוא הרבה יותר טוב מה שהיה בלי כל הגזרה מראש. אנחנו כבר צופים לפסח.
זה גם אז... קורה בחנוכה.
נכון, נכון. אנחנו צופים לפסח, ושמעתי פעם מרום שלום פישר, אולי הזכרתי את זה פה שנה שעברה. רב שלום פישר אמר, כתוב שהבן החכם, נכון, כתוב שהרמב"ם אומר שלפי דעתו של בן אביו ומלמדו, אומר, אם היה בן קטן או טיפש, אז הוא אומר לו, עבדים היינו לפרעה במצרים כמו עבד זה או כמו שפחה זו, אם יש לו בבית איזה עבד או שפחה, אז הוא אומר לו, אתה רואה את העבד הזה, ככה אנחנו היינו, והקדוש ברוך הוא הוציא אותו משם, יופי, הבן הקטן או הטיפש, שמח. הבן החכם שואל, רגע, למה בכלל הגענו למצרים? מה עשינו מצרים? נכון, יש לנו שני, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. יש מתחיל בגנות ומסיים בשבח, שאנחנו מתחילים בו, ועבדים היינו פרעה במצרים, ויוצאים לשם אלוקנו משם, זה אחרי מה השתנה, אבל אחרי זה יש מתחילה עבדי עבודה זרה יאהבותינו, נכון? כי זה כבר תשובה למתקדמים. הבן החכם שואל, למה היינו במצרים בכלל? אז אתה מתחיל לספר לו, זה מה שאנחנו אומרים במגילה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז הוא אמר, שכוח, מה, הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למצרים, ואז הוא צריך להוציא אותנו, מה, איזה טובה הוא עשה לנו. הוא זה שהכניס אותנו לשם. מה אנחנו מודים לו שהוציא אותנו? אז אתה אומר לו, תראה, מתחילה עבדי עבודה זרה יהיו אבותינו, יש פה מהלך שלם, שהיה צריך לעבור דרך מצרים כדי להגיע למתן תורה וכו', צריך להסביר למה היה צריך את כל המהלך הזה. אבל אתה מסביר שהמהלך פה הרבה יותר גדול, זה לא רק מהלך של להוציא אותנו מצרים. היה צריך גם להכניס אותנו מצרים בשביל להגיע לדרגה הזאת, להגיע למעמד הר סיני, אחרי כור ההיתוך של מצרים, אחרי שעברנו שם מה שעברנו, אחרי שלמדנו שם מה שלמדנו, כדי להבין מה זה עבודה זרה וכו'. יש פה מהלך שלם. אז אתה מבין שצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא לא רק על זה שהוציא אותנו מצרים, אלא גם זה שהוריד אותנו מצרים, כי היה לו איזשהו ייעוד בשבילנו. והיו צריכים לעבור את כל התהליך הזה, ואנחנו אומרים אחרי זה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, שלא, כן, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מציאנו מידם. על מה אנחנו מודים? לא רק שהקדוש ברוך הוא מציאנו מידם, אלא על כל דבר כזה, זה איזשהו תהליך שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותנו בו. וגם הצרה הייתה חלק מהתהליך הזה. גם הצרה. הצרה חישלה אותנו, חיזקה אותנו, חשפה כל מיני כוחות, גילתה בנו כל מיני דברים שלא היינו מגלים ולא היינו מגיעים אליהם בלי הצרה הזאת. אז אנחנו לא מודים לקדוש ברוך הוא רק על הישועה. זה מין דפוס כזה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו כל פעם, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אז התרופה של הקדוש ברוך הוא כבר מתחילה מהצרה עצמה, זה כבר התרופה, זה חלק מהתרופה. אז גם כאן, שאנחנו רואים שבעצם כל הגזרה וכל מה שהמן מכין וכל מה שהשונאים מכינים, זה הכל משהו שאחרי זה משמש את עם ישראל, בעומק הדברים זה אומר לנו שגם הצרה עצמה הייתה בעצם לטובת עם ישראל. כן, היא מעוררת אותם. עם ישראל שנהנו מסעודתו של אותו רשע, הם אחרי הגזרה הזאת, ליהודים הייתה הוראה בשמחה וששון בעיקר, ראינו חיזוק של תורה ושל תפילין ושל כל המצוות של המועדים. ובעצם עם ישראל יוצא מחוזק מכל הסיפור הזה, וזה לא היה קורה בלי הגזרה של המן. אז אתה יכול להגיד, מה הייתי צריך את כל זה? הנה, יצא מזה הרבה טוב. עכשיו בואו נסתכל רגע על המלחמה עצמה. כמה שאמרנו שהיהודים עושים בשונאיהם כרצונם, כביכול מממשים כנגד השונאים את התוכנית של השונאים, זה לגמרי לא ככה. כי הגזרה הייתה להשמיד להרוג להם את כל הדים ושללם לבוז, נכון? האמת שגם הגזרה של המלך שמרדכי שלח התירה את זה גם כן. גם רבה בפרק ח' פסוק י' ראינו, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. אבל מה היהודים עשו בסוף? ובביזה לא שלחו את ידם. שימו לב, בכל מדינות המלך בביזה לא שלחו את ידם. וזה אומר שעם ישראל לא באים פה לעשות טבח וביזה ברברים, עם ישראל באים באמת להיקהל ולעמוד על נפשם. אין לנו שום עניין להרוג אנשים אחרים, יש לנו עניין להגן על עצמנו. ואנחנו עומדים פה מול, תחשבו, אם דיברנו קודם על 75 אלף איש, ואנחנו מחלקים את זה ל-7-20 מהמדינה, אולי לא בכל המדינות, אבל בטח בהרבה מהמדינות. תחשבו על זה ככינים חמושים של נאצים שנמצאים בכל אחת מהמדינות האלה. לא צריך להשמיד ולהרוג ולאבד אותם, לא צריך לחסל אותם, את המיליציות האלה, בוודאי שצריך. זה שבביזה לא שלחו את ידם, זה מראה שלא היה פה שום כוונה לנקמה או לביזה או לחמדה של משהו, אלא יש כאן באמת מלחמה עניינית ואמיתית של לשלוח יד במבקשי רעתם, ולא מעבר לזה. בניגוד למה שהשונאים היו עושים אם היה ניתן להם, כן, כמובן. וכמובן, הסיפור של הגאולה, גם מבחינה ספרותית, הוא כתוב בלשונות מרוממים. זה כמו שאמרנו, יש כאן גאולה שהיא מעבר רק להצלה, יש כאן איזשהו סיפור שיש בו מסר אמוני מאוד חזק. אנחנו יודעים שבמגילה, עשרת בני המן, כתוב כמו שירה, נכון? זאת אומרת, בצורה של באמת מילה אחת בצד זה, מילה אחת בצד זה, כמו שכתובות שירות בתורה. שיש כאן אלמנט בתורה, במקרא, כן, של הדבורה וכדומה. יש פה אלמנט של רוממות מסוימת בעניין הזה של ההצלה. עשרת בני המן זה כמובן העוזרים הכי קרובים שלו, אלה שמוצאים לפועל את כל התוכנית. זה לא טבח בילדים, כן, תמיד עוד ויזה, אתה חושבים שזה זה ילד קטן כזה. זה לא איזה ילד קטן, זה, נתת דוגמה, זה כמו עודאי וכוסאי, זוכרים את עודאי וכוסאי? הבנים של סדאם חוסיין. זוכר שהרגו אותם, לפני שתפסו אותו, אני חושב שהרגו אותם, הם היו המפקדים הכי בכירים בצבא שלו. כן, השליטים האלה בדרך כלל שמים את, את הבנים שלהם בתפקידים הכי בכירים, אז זה עודאי וכוסאי. כשהבן שלי התכונן לחידון התנ״ך, אז שאלנו אותו כל מיני שאלות על שמות, כל מיני כאלה, שאלתי אותו, הבנים של מי היו עודאי וכוסאי? הוא מתחיל לחשוב, איפה זה בדברי הימים, וזהו, שואל אותי, חושב. אמרתי לו. זה בני המן, כן? עשרת בני המן. ותולים אותם על העץ דרך אגב, אנחנו רואים שהרי יש שני שלבים. ביום י' ג' הורגים אותם, וביום י' ד' אסתר מבקש שיתלו אותם על העץ. זאת אומרת, לא הורגים אותם על ידי זה שתולים אותם על העץ, אלא קודם הרגו אותם, ואז תולים את הגופות שלהם על העץ. למען יראו ויראו, את מי תולים על העץ? את המורדים במלכות, נכון? הרי את מי תלו על העץ? את בגתן בתרש, תלו על העץ, נכון? המן רצה לתלות את מרדכי על העץ, כי הוא לא קורא, הוא משתחווה להמן, נכון? וכשהמלך הבין שהמן מורד בו, אז הוא אמר לתלות אותו על העץ, נכון? מתי המלך אמר לתלות את המן על העץ? שחרבון אמר, גם מן העץ אשר הכין המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך. הנה, מי שרצה להציל אותך המלך, המן רוצה לתלות אותו, אז מה המן עושה? הוא מורד בך, כן? הוא לא רוצה, הוא רוצה שיתנגשו בך, הוא מאיים עליך, ולכן הוא נתלה על העץ. אז לכן תולים את בני המן על העץ, זה חלק מלהראות שתומכי המן ושונאי היהודים נחשבים עכשיו בממלכה כמורדים במלכות. זה בעצם התפיסה. כן, שכמו שאמרנו, אנחנו רואים את זה משפיע על הרחוב. עכשיו, המאפיינים של עם ישראל בקרב הזה, אז יש פה כמה דברים. אחד, הלשון הראשונה זה כמובן, גם הלשון שהייתה כתובה בצו עצמו, בפסוק ב', נקהלו היהודים בעריהם. זאת אומרת, היהודים פועלים פה באחדות, ככוח מאורגן, לא כל אחד מגן על הבית שלו. יש כאן כמובן גם השלמה ותיקון של עם מפוזר ומפורד בין העמים, כן, כנגד הפיזור והפירוד שהיה. אז עם ישראל מתאחד, אז כמו שאמרנו, יש פה אחדות שהיא תיקון ששוב, רק הגזרה וההצלה, הצורך להציל מהגזרה, הם יוצרים. אבל כאן אנחנו יכולים להגיד, ידוע מה שהרב סולובייצ'יק כותב על ברית גורל וברית ייעוד שיש לעם ישראל. כן, הרב סולובייצ'יק מדבר על זה, שלעם ישראל יש מצד אחד ברית גורל, אנחנו נתונים לגורל אחד, אנחנו יודעים שהנאצים, כל יהודי, לא משנה מה הוא מאמין ומה הוא, איזה אורח חיים הוא חי, מבחינתם כל יהודי הוא צריך להשמיד אותו, וככה זה היה שונא היהודים בכל הדורות, והאיראנים שרוצים לזרוק עליהם פצצת אטום, לא אכפת להם אם אתה תומך ברפורמה המשפטית או לא תומך ברפורמה המשפטית, זה לא מעניין אותם. אז יש לנו ברית גורל, יש לנו גורל אחד, והגורל הזה תמיד מאחד אותנו, תמיד שיש אויבים בחוץ זה מאחד אותנו. אבל יש גם ברית ייעוד, לעם ישראל יש ייעוד, יש תורה, יש דרך, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואנחנו מאוחדים ביחד, אנחנו כעם אחד צריכים לפעול להגיע לייעוד הזה. וכאן הגזרה של המן יוצרת את שני הדברים, היא יוצרת מצד אחד את ברית הגורל, שזה כאן ניקלו היהודים בעריהם, מצד שני יוצרת את ברית הייעוד, וליהודים הייתה הוראה בשמחה וששון בעיקר, שראינו שזה משתנה מאותו משתה של החשברוש שהיהודים משתפים בו, להכרה באורה זאת תורה, כל הדברים שראינו בפרק הקודם. אז בלי הצרה הזאת והגאולה ממנה, לא היינו יכולים להגיע לזה. והזהות הזאת אולי, הזהות הייחודית, הרוחנית הזאת של עם ישראל, המוסרית, מתבטאת גם בביזה לא שלחו את ידם, שזה גם מנוגד למשתה הראשון של לעשות כרצון איש ואיש, של זלילה חזירית של כל אחד לפי תאוותו, אז בביזה לא שלחו את ידם, נותן גם את הפן המוסרי הזה. אז כמו שדיברנו בכל המגילה על שלושה מישורים, על המישור הפוליטי, הארצי, המישור המוסרי והמישור האמוני, אז גם כאן יש לנו בעצם באחדות הזאת של עם ישראל, בזהות של עם ישראל, את שלושת המובנים האלה. את המובן שנקלו היהודים להילחם, שזה במישור הפוליטי, הארצי, הצבאי. יש את המובן של המוסרי, של בביזה לא שלחו את ידם, שאנחנו רואים שזה זהות של כל עם ישראל בכל מקום, כל היהודים בכל מקום התנהגו ככה. והדבר השלישי, העניין האמוני של ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, שבעצם מבטא את החזרה לקדוש ברוך הוא.
יש עוד משהו בקשר לביזה לא והגוף.
כן.
אני לא חושב שהזכירו את זה, זה צריך להיות לסגירת המאגר.
אותם?
סגירת המאגר כן. של שמואל ושאול.
כן.
ומורדכי בעצם לתקן כל השקיעות של שאול. חלק מזה זה כן. שאול בא בטענו, אבל אני שומע את,
נכון.
את הבקר.
אשר חמה לעם, כן. כן.
שרק הוא ביזה, וגם הוא
נכון.
בפירוש שלא לעשות.
כן.
אז עכשיו, כי אדמין, זה שלוש פעמים מזכירים את זה
של ביזה. כן.
שאולכו
את ידע. אוקיי. עכשיו בואו נעבור לחלק השני, לעניין של בעצם התקנות שנעשות לזכר הפורים, לזכר הנס הזה. אז אנחנו חוזרים לפרק וקוראים מפסוק י"ט. על כן, כן, אחרי שראינו בשני הפסוקים הקודמים, שכמו שראינו בכל מדינות המלך, אז היהודים ניקלו ועמוד על נפשם, ב-13 חודש אדר ונוח ב-14 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה, ובשושן נקלו ב-13 ו-14 ונוח ב-15 ועשה אותו יום משתה ושמחה. אז זה ממשיכה המגילה ואומרת, על כן, בפסוק י"ט, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים לכל היהודים אשר במחוניות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים. לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי אליהם. כי המן בן עמדת האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, ופלפור הוא הגורל להומם ולאבדם. ובבואה לפני המלך אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור, על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומראו על ככה, ומהגיע עליהם. קימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם, ועל כל נלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם, בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודית כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 720 מהמדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועזרם, דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. עכשיו אנחנו רואים פה בעצם, קודם כל בפשט הדברים, ומתוך זה אנחנו נעלה שאלות, אנחנו רואים כמה שלבים. בשלב הראשון, שזה שני הפסוקים האחרונים שקראנו בחלק הראשון של השיעור, כמו שאמרנו, יש לנו חגיגות, אפשר להגיד ספונטניות, בשנה עצמה של הנס, כן? בכל היהודים, בכל מדינות המלך, הם נלחמים ב-13, וביום 14 עושים יום משתה ושמחה. מישהו תיקן להם לעשות פה תקנה של יום משתה ושמחה? אף אחד לא תיקן. זה שמחה ספונטנית מתוך הישועה, כן? הם חיכו ליום הזה, תחשבו. גם זה שהייתה להם, היה להם צו מהמלך להיקהל ולעמוד על נפשם, לא הבטיח להם כלום. אני בטוח שמחכים מאוד במתח ליום הזה, כי יש גם צו לסוני יהודים, להשמיד להרוג אולי בית היהודים. מי יודע מה התחולל בקרב הזה? וכמובן שכשרואים את הניצחון הגדול של היהודים, אז יש שמחה גדולה. אז המשתה והשמחה הזאת, שיש בכל מדינות המלך ביום 14 בחודש אדר, ובשושן ב-15 בחודש אדר, באותה שנה, זאת שמחה ספונטנית, שאין לה, אף אחד לא תיקן אותה. זה שלב ראשון, זה בשנה של הנס עצמו. אחרי זה כתוב פסוק י"ט, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ביום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. מה זה עושים? עושים משמע לא באותה שנה עשו, אלא זה, בהמשך, זה מה שהם עושים. הם קיבלו על עצמם או התחילו לנהוג במנהג הזה, נוהגים במנהג הזה. ותשימו לב שלא כתוב פה שום דבר על המוקפים. כתוב פה רק על 14 שעושים בפרזים. לא הזכרנו גם פרזים עד עכשיו. מה הזכרנו עד עכשיו עם 14 ו-15? הזכרנו את שושן הבירה לעומת כל מדינות המלך. לא דיברנו על פרזים. פתאום יש לנו פסוק שהיהודים, הפרזים, יושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14. ומה הם עושים ביום 14? שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. זה מה שהם עושים. מה? בתניות לבנים לא כתוב פה. לא, עוד לא. שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו.
אנחנו יודעים מה ההפרש מן הזמן, מן מה שקרה בפורים
ועד התקנה. שאלה מעניינת. מתי כתבו את המגילה? שאלה מעניינת. אנחנו נדבר על זה בהקשר הזה, אני לא יכול להגיד לך את הזמנים. ודרך אגב זאת שאלה כללית.
מה?
כמה זמן עבר מאז שהיה הנס עד שכתבו את המגילה והנהיגו באמת ההנהגות? כי אנחנו רואים שיש פה איזה שלב, הרי הפסוק הבא הוא ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, זאת אומרת יש פה כבר איזושהי תקנה יותר מסודרת של מרדכי, אבל אנחנו רואים שנהגו לפני התקנה הזאת של מרדכי, התחילו כבר לנהוג איזשהו מנהג פה של שמחה שעושים בערי הפרזים ב-14. אתם יודעים, בחנוכה יש לנו את הדברים האלה מופיעים בחנוכה בחזל, בגמרא בשבת, בגמרא המפורסמת, מהי חנוכה, כן, וכתוב שאחרי שהדליקו בו 8 ימים, זה לשנה אחרת, קבעום בהלל והודעה. בדרך כלל מבינים לשנה אחרת, בשנה הבאה. מורי ורבי הרב רבינוביץ' זצ"ל מסביר לשנה אחרת, באחת מהשנים אחרי זה, זה לא אומר שבשנה הבאה, אתם יודעים, יהודים, לא כל כך קל לקבוע איזה חג חדש, כן? אנחנו יודעים את זה, 75 שנה אנחנו כבר מנסים לקבוע פה איזה חג חדש, ולא לא כל היהודים מקבלים אותו. לשנה אחרת זה אומר שזו תקנה שהתגבשה, והחיים, באחת מהשנים אחרי זה, זה כבר הפך להיות משהו יותר קבוע ומקובל. הסדר
שלך מכתב לכל עמים, קבלו על עצמכם לעשות היום הזה ליום...
זה אחרי זה כתוב על אסתר, על האיגרת של אסתר השנית, אחרי זה. רגע, אנחנו מתארים פה את השלבים.
אב ישראל לקבל להם את היום הזה.
אנחנו מתארים את השלבים. אז תשימו לב, אחרי השלב הזה שהיהודים הפרזים יושבים בעשרה הפרזות עושים את יום 14, אז יש איגרת של מרדכי, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, בפסוק כ'. וישלח ספרים מכל היהודים שראו נועד המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, יש פה כבר משהו מסודר. מה מרדכי כותב? לקיים עליהם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. מי עושה את יום 14? מי עושה את יום 15?
שושן.
מי אמר לך?
לא
כתוב.
לא
כתוב?
זה מה שאנחנו עושים.
כן, אני שואל, בפשט פה, מה כתוב?
היום אנחנו עושים 14.
לעשות את יום 14 ואת יום 15. אולי לעשות את שני הימים?
מלחמה בשושן נמשכה עוד יום.
נכון, זה אנחנו יודעים, אבל שושן חגגו ב-15, נכון?
כן.
ובשאר המדינות המלך עשו ב-14. כן, בסדר, רגע, אנחנו מנסים להבין מה כתוב פה. מה מרדכי אמר? לעשות את שניהם? לעשות בחלק מהמקומות אחד מהם, בחלק מהמקומות משהו אחר? לא כתוב פה, כתוב. את יום 14 ואת יום 15. קיימים, אשר אנחנו בהם היהודים מאויביהם. אז יש כאלה שאומרים, או, הנה, זה אומר לך, מה קמים? מתי אנחנו מאויביהם? בשושן, ב-15, בשאר המקומות, ב-14. והחודש שלו נהפך להם מגון לשמחה מאבל יום טוב, מה הוא אומר לעשות בימים אלה? לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעום מתנות לאביונים. מה ההבדל בין מה שמרדכי אומר פה למה שהם עשו כבר בפרזים? שני דברים. אחד, בפרזים עשו שמחה ומשתה ויום טוב, בהתחלה, מרדכי אומר רק משתה ושמחה לא יום טוב. דבר שני, משלוח מנות לשרעהו, זה כמו שהם עשו. מרדכי מוסיפו מתנות לאביונים, שלא היה קודם. בסדר? ועכשיו יש לנו בעצם איזושהי חתימה מאוד יפה. וקיבל היהודים אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי אליהם. כן, אשר החלו לעשות בפרזים, ואשר כתב מרדכי אליהם שהוא מסד את זה. כן? ואז יש לנו בעצם סיכום של מה שקרה. כי המן בן עמדת האגה גיצור היהודים חשב על יהודים וכו' והוא בא לפני המלך, אמר עם ספר ישוב וחשבתו הרע, על כן קראו אליהם אלה פורים על שם הפור, קיימו וקיבלו עליהם ועל זרם, כל ניבים עליהם ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה, 14 ו-15 שמרדכי אמר, כי הכתבם חיזון כל שנה ושנה, והימים האלה נזכרים מנעשים, יופי. ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים זכם ליסוף מזרם. נקודה, אפשר לסיים פה. אבל אז יש לנו עוד דיגרת. ותכתוב אסתר המלכה ואת אביחי למרדכי היהודית כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. מה צריך את האיגרת הזאת השנית? יש לנו כבר תקנה של מרדכי, הכל מסודר, כתוב שהיהודים קיבלו עליהם, סיכמנו את הסיפור, אמרנו שזה זכם ליסוף מזרם. עוד פעם, וישלח ספרים את כל היהודים שבע עשרים מהמדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, אשר קיימו על נפשם וזאת... כן? גם אסתר מצטרפת פה, שהיא לא הייתה באיגרת הקודמת. אז מה העניין של האיגרת הזאת השנית? בסדר, אז יש לנו כמה דברים להסביר פה. אז בואו נתחיל עם... מה?
בשנה הבאה, כאילו...
לא, אבל מרדכי לכאורה כבר אמר, הסיכום אחרי הגזרה של מרדכי, אחרי הגזרה, אחרי התקנה הזאת של מרדכי, כתוב שהיהודים... קיבלו עליהם ועל זרם, על כל הנביאים, ולא יעבור, להיות עושים שני ימים אלה חזרה מזמן, בכל שנה ושנה, נכון? זה, ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, זכם ליוסוף מזרם, זהו. יש לך משהו יותר מזה שצריך?
תזכור.
אוקיי, אוקיי, בסדר, יש הסבר כזה. אז בואו נראה. תראו מה הגמרא בתחילת... בואו נראה רגע רש"י ורמב"ן, ואבן עזרא, קצת על שתי התקנות האלה. רש"י כותב, מקור מספר אחד, אני רק אומר לאנשים שבזום, אני רואה שהבטריה שלי במצב לא מי יודע מה, זה אומר לי שיש לי עוד 20 דקות, אז זה צריך להספיק, אבל לא תמיד זה אמין. אני מקווה שנחזיק מעמד. רש"י כותב ככה, על פסוק כף זה האיגרת הראשונה של מרדכי, נכון? אז אמרנו, יש לנו בעצם ארבעה שלבים. שלב ראשון זה החגיגות בשנה עצמה, בשנת הנס. שלב שני זה היהודים הפרזים עושים את יום 14. שלב שלישי זה האיגרת של מרדכי להיות עושים את שני הימים האלה, את 14-15. ואחרי זה האיגרת של אסתר המלכה ומרדכי היהודי, השנית. אז רש"י כותב, ויכתוב מרדכי, היא המגילה הזאת כמות שהיא. זאת אומרת שמרדכי כותב, זה בעצם כתיבת המגילה, מגילת אסתר, הנוסח של המגילה. זה מה שהוא כתב. כנראה בלי הסיום של האיגרת השנית, את זה הוא עוד לא כתב. ובפסוק כ"ט, זה באמת כמו שאמרת, האיגרת הזאת השנית, לשנה השנייה חזרו ושלחו ספרים שיעשו פורים. זאת אומרת, זה מין תזכורת כזאת. אני חושב שזה קצת כמו, ואנחנו נקביל את זה פה כמה פעמים, כי אני חושב שיש מאוד הקבלה. הרב מידן עסק בזה הרבה בשיעורים שלו. כמו התקנה של יום העצמאות. אתם יודעים, ביום העצמאות, אם אתם מסתכלים, יש לי בבית איזה ספר, אני חושב של הרב נריה, על יום העצמאות. ואפשר לראות שם תיעודים של כל מיני דברים שהרבנות הראשית שלחה בשנת תש"ט ובשנת תש"י ותש"י"א ותש"י"ב. כל שנה הם שולחים איזה משהו, לפעמים יש הוספות על מה שתקנו בשנה הקודמת, לפעמים זה סתם, בעצם זה חג חדש וצריך להזכיר לכולם שהנה זה מה שעושים, כי אין איזה מסורת, זה לא כמו ליל הסדר שאתה מגיל אפס עשית ליל הסדר ואתה יודע בדיוק מה עושים בליל הסדר. וזה, פתאום יש איזה חג חדש, לא תמיד זוכרים מה לעשות. אז בשנה השנייה אסתר שולחת תזכורת. נכון, אחרי התקנה הראשונה של מרדכי, שהוא כתב את המגילה כמות שהיא, היא באמת התקיימה לכל הדורות. אבל בשנה השנייה הוא עדיין היה צריך תזכורת, כן? זאת אומרת, אנחנו מסכמים את זה, כי אנחנו אומרים, התקנה הזאת, באמת, לא כותבים את זה באותה שנה, אלא באים ואומרים, לאורך הדורות אנחנו יודעים שזה יתקיים. זכרם לא יעשו מזרם וכולי, נזכרים בכל שנה ושנה. אבל בשנה השנית היה צריך לשלוח איזושהי תזכורת. ואחרי זה רש"י כותב על פסוק למד ב' שמסיים את הפרק, הוא מאמר אסתר קיים. דברי הפרומים האלה ונכתב בספר, רש"י אומר, אסתר ביקשה מאת חכמי הדור לקבוע ולכתוב ספר זה עם שאר הכתובים, וזהו ונכתב בספר. אנחנו נראה את זה אחר כך מקור פה, שהגמרא שמספרת שאסתר פנתה לחכמים ואמרה, כתבוני לדורות, זאת אומרת להפוך את זה לחלק מכתבי הקודש, חלק מהתנ"ך. באבן עזרא הוא אומר קצת אחרת. ויכתוב מרדכי לבדו לקיים בשנה הבאה וכך כל השנים שמחת ימי פורים. זאת אומרת, אחרי שנהגו ככה בהתחלה הוא כתב לעשות את זה. זה מרדכי לבד, אבל אחרי זה אסתר את כל תוקף מוסיפה. כן, הנה, המחשב מזהיר אותי שהוא הולך לכבות, אז אני אומר לכם. ייתכן שזה יקרה... הנה זהו. אני אנסה להמשיך בזום פה. רק רגע. סליחה. מקווה שזה יצליח. טוב, לא יודע אם יש פה מישהו, נראה שכולם ירדו. טוב, אז אנחנו ממשיכים, אני הצטרפתי מהטלפון. אז כן, הגמרא אומר, סליחה, אנחנו ממשיכים באבן עזרא, אז אבן עזרא כותב את כל תוקף. עכשיו ראינו שמרדכי בהתחלה שולח לבד לקיים את ימי הפורים, לא כמו שרש"י אמר שיהיה ויכתוב מרדכי זה את המגילה עצמה, אלא ויכתוב מרדכי זה את התקנה לעשות את שמחת הפורים, ואחרי זה שאסתר שולחת את כל תוקף, האיגרת השנייה, אז אומר אבן עזרא כמו חוזק, וכמוהו אם יתקפו האחד, אם יתקפו האחד, כן, תוקף זה נשאול לתקוף, כן, זה חוזק, והנה כתבה היא והוא, זה נותן תוקף יותר גדול, שגם אסתר מצטרפת למרדכי, וטעם השנית בעבור איגרת מרדכי שכתב בראשונה, אבל למה היה צריך לשלוח את השנית? כתוב שהיא שלחה דברי שלום ואמת, וטעם דברי שלום, אומר אבן עזרא, שלא יפחדו בעבור שעזבו מצוות פורים. זאת אומרת, אבן עזרא אומר, כנראה הייתה פה, זה התחיל באיזה שמחה והתלהבות והכל, אחרי איזה כמה שנים זה קצת דח, ולכן אסתר הייתה צריכה לחזק את זה. אז קודם כל דברי שלום, אנחנו לא כועסים עליכם, אנחנו לא זה, אנחנו באים בטוב, כמו שאומרים, אבל גם אמת, וטעם אמת, שהם חייבים לשמור הפורים, זאת אומרת, עם כל הזה, אנחנו תיקנו את זה, וזה חובה על כולם, כאשר קיבלו הנפשם, בעד על זה הפירוש הוא אמת, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים, והנה לא נתקיים על ידי מרדכי לבדו, עד שכתבה אסתר, מה שכתוב בסוף, מאמר אסתר קיים, זה לא כמו שרשי אמר, שהיא אמרה, תכתבו את הספר, את המגילה, בתוך כתבי הקודש, אלא הכוונה שהיא נתנה לזה תוקף, שלא היה כשמרדכי כתב לבד. מרדכי כתב לבד, זה אחרי כמה שנים התחיל קצת לחלש, ורק אחרי שאסתר נתנה לזה תוקף, זה התחזק מחדש. עכשיו בואו נראה באמת את על איזה ימים מדובר, כי ראינו שיש פה קצת בלבול. ראינו שאחרי החגיגות בשנה הראשונה בשושן, אנחנו רואים שאסתר, שהפרזים בהתחלה עושים ביום 14, ואז יש לנו בעצם את התקנה שמרדכי לעשות את שני הימים. אז הגמרא אומרת ככה, הגמרא מדייקת את זה, הגמרא במסכת מגילה, לומדת את הפסוקים האלה כדי להבין בעיקר את התקנה של מרדכי. המשנה המפורסמת בתחילת מסכת מגילה, מקור 2, מגילה נקראת ב-11 וב-12 וב-13 וב-14 וב-15, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, אפשר לקרוא את המגילה, אנחנו מכירים את 14 ו-15, אבל יש כאן תקנה שגם אפשר לקרוא אותה בי"א, י"ב, י"ג באדר. מתי? מי? כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון קוראים ב-15, כפרים ועיירות גדולות קוראים ב-14, אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסה. הכפרים הם כאלה שכנראה אין להם מספיק אנשים, אין להם, הגמרא אומרת מה זה עיר, זה יש בעשרה בטלנים, המשנה, סליחה, אומרת את זה, ולכפרים אין, וביום הכניסה, הכוונה בימים שני וחמישי, הם באים לעיר הגדולה, לשוק, אז קוראים ביום הזה, שלא יצריכו להטרח אותם עוד פעם לבוא ביום הפורים עצמו, והם קוראים ביום הכניסה שלפני י' ד', אז אם י' ד' הוא ביום שני וחמישי, אז בסדר, אז הם קוראים באותו יום. אבל אם י' ד' הוא ביום שישי נניח, אז הם מקדימים ל-י' ג'. אם הוא בשבת, הם, לא חשבנו, לא יכול לצאת בשבת, אבל נניח, או ביום רביעי, אז הם מקדימים ל-י' ב'. אם הוא ביום ראשון, הם צריכים להקדים כבר ל-י' א'. עכשיו הגמרא אומרת ככה, מגילה נקראת ב-11, מאיפה יודעים את זה? כן? אנחנו במגילה לא ראינו שום רמז, י' א', י' ב', י' ג', מה פתאום? במגילה כתוב י' ד' ות' ו', נכון? אז הגמרא אומרת, מגילה נקראת ב-11, איך הרמיזה? אמר רב שמן בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, כתוב בפסוק, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם. זאת אומרת, בזמניהם זה אומר, זה משהו יותר כללי. דרך אגב, תראו גם את הרמב״ם, בתחילת הלכות מגילה, גם כן, ממש מתחיל עם הלשון הזאת, שזמנים הרבה תקנו להם. וזה אומר יש כאלה שגם לומדים את זה, ומה שכתוב, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, נכון, בתקנה עצמה של מרדכי כתוב, שקיימים אשר אנחנו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. זאת אומרת שבעצם השמחה הזאת מתפרסת על כל החודש, לא רק על הימים שאנחנו בהם מאויביהם, שנכנס אדר מרבים בשמחה, אנחנו יודעים, זה בעצם הופך להיות משהו כל החודש. עכשיו, הגמרא, תראו, עידן אבל מנסה ללמוד מתוך הפסוק, איך אנחנו יודעים מי חוגג מתי? כי ראינו שבתקנה של מרדכי זה מאוד לא ברור. אפשר להבין מהתקנה של מרדכי שכולם עושים שני הימים, י' ד' ו-ט' ו', נכון? אז הגמרא אומרת ככה, כרכים מוקפים חומה ממות יהושע בינון קוראים ב-15, מנעני מילי, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אמר רבא, דאמר קרא, על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות. כן, אז הם עושים את יום 14, נכון? לפני התקנה של מרדכי. ומדי פרזים ב-14, מוקפים ב-15. אז הנה, אז אתה רואה שמי חגג את 14 זה הפרזים, אז סימן שמי חוגג את 15 זה מי שהם לא פרזים מוקפים. פרזים, הכוונה שהם לא מוקפים חומה. אומרת הגמרא, ואם הפרזים ב-14 מוקפים כלל וכלל לא? מי אמר לך שהמוקפים ב-15? כתוב שהפרזים עשו ב-14, לא כתוב שהמוקפים עשו משהו? אולי הם בכלל לא. אומרת הגמרא, ולאו ישראל נינו. מה, הם לא יהודים? הם לא צריכים לעשות פורים? צריכים לעשות פורים. ועוד, מאוד ועד כוש כתיב. כתוב שכולם מאוד ועד כוש עושים את כל את ימי הפורים, ולכן גם המוקפים צריכים לקיים. שואלת הגמרא, ואם הפרזים ב-14 מוקפים ב-14 וב-15, אולי, מי אמר לך, אולי מוקפים צריכים לעשות גם זה וגם זה? לא כתוב שם מוקפים דווקא ב-15. כדכתיב, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה. סליחה, כדכתיב, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ויום 15 בו. אז אולי נקרא את הפסוקים ככה, זאת אומרת, שכתוב בהתחלה, על כן היהודים הפרוזים יושבים בערי הפרזות עושים את יום 14, ויכתום מרדכי את כל הדברים האלה, לקיים להיות עושים את יום 14 ויום 15, זאת אומרת, הוא אמר למוקפים, הפרזים עשו 14, אתם צריכים גם 14 וגם 15. אולי בגלל שהם נלחמו גם ב-13 וגם ב-14, אז הם צריכים יומיים גם של שמחה. אז הוא אומר את הגמרא, איהו כתב את יום 14 ו-15, מה כתוב שהוא גזר עליהם להיות עושים את יום 14 ו-15, אז כדי כאמרת, אז הייתי אומר, הוא אמר לעשות יומיים. אשתא דכתיב את יום 14 ואת יום 15, שזה מחלק, זה אומר, אתה את ופסיק, המילה את חילקה ביניהם, הנה ב-14 והנה ב-15. אלה עושים ב-14 ואלה ב-15. ואימה, אומרת הגמרא, פרזים, אולי תגיד אחרת, פרזים ב-14, מוקפים, איבאו ב-14, איבאו ב-15. אולי זה נותן שתי אופציות. זה אומר, הפרזים, כתוב שהם עושים ב-14, אבל מוקפים, יכולים לבחור אם לעשות 14 או 15. אז שוב, יש בזה היגיון, כי הם נלחמו גם ב-13 וגם ב-14, אז יכולים לחגוג או את זה או את זה. אמר קרא בזמניהם, זמנו של זה, לא זמנו של זה. יש לנו זמנים שונים. ואם הביט ליסר, אז אם יש להם זמן שונה, אולי הם יחגגו ב-13 כשושן. הם חוגגים כמו שושן שחגגו ב-15 בשנת הנס עצמו. אשכח הנסיעה זכירה מניין, כתוב שהימים האלה נזכרים ונעשים. אז נעשים זה המצוות של המשתה והשמחה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים. אבל נזכרים זה קריאת המגילה. אז כתוב להיות עושים, נכון? את יום 14 ויום 15. אז המצוות, הבנתי, הוכחת לי שהם ב-15 במוקפים. אבל אולי הזכירה היא כמו הפרזים ב-14. אמר קרא, והימים האלה נזכרים ונעשים איתה זכירה לעשייה. זה צריך להיות ביחד. אוקיי, עכשיו תשימו לב, יש פה שאלה, לפני שנגיע לשאלה, יש פה עכשיו שאלה אחרת כמובן, אז חילקנו בין, הראינו איך מהפסוקים אפשר ללמוד שהפרזים עושים ב-14 ומוקפים ב-15, אבל אנחנו צריך לשאול, זה אני לא יודע מספיק היום, למה אנחנו מדברים על פרזים ומוקפים? הרי שני הימים היו שושן בשאר המקומות, ושושן לא בגלל שהיא מוקפת חומה, זה בגלל שהיא עיר הבירה, ושם המפקדות העיקריות כנראה של הארגון של אמן, ולכן שם היה צריך יותר עבודה, זה, אין לזה שום קשר לפרזים ומוקפים, גם שושן לא הייתה מוקפת חומה, היה צריך לעשות שם את העבודה, ובכל נערים מוקפות חומה אחרות, בכל ממלכת החשברוש, לא היה ב-14 שום דבר, כן? אז למה מחלקים בין פרזים ומוקפים? זה כבר נובע מלשון המגילה, על כן היהודים הפרזים יושבים בערי הפרזות. אבל בכל אופן, לפני שנגיע לזה, זה הגמרא פה ממשיכה, אבל בוא נראה שאלה של הרמב"ן שצריך לעמוד עליה, אחרי כל הדיון הזה בגמרא. הרמב"ן שואל ככה, תהפכו רגע את הדף למקור, לחידושי הרמב"ן, שמציעים תחילת העמוד השני. הרמב"ן אומר, אני תמה מאוד. מה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, לעשות ישראל אגודות במצווה הזו. כן, אנחנו רואים שפתאום עושים מעם ישראל אגודות, אומרים חלק מעם ישראל חוגגים יום אחד, וחלק חוגגים יום אחר. איפה מצאנו חג כזה, שחלק מעם ישראל חוגגים ביום אחד, חלק בזמן אחר? ואף על גב דלי כהך משום לא תתגודדו. דאב אלה שני בתי דינים בשתי עיירות, כדיקה בפרק כמה דיבמות, יש לנו הרי איסור שלא תתגודדו. לא תתגודדו, בפשט זה לא תתגודדו, זאת אומרת לעשות שריטות כאלה, כן, כאבל על מת, אבל חז"ל דורשים מזה שלא תתגודדו, זה גם לא תעשו אגודות אגודות. זאת אומרת שלא יהיו שני בתי דין בעיר אחת שפוסקים שני דברים שונים, וחלק מהאנשים עושים כך וחלק מהאנשים עושים אחרת. אז לכאורה יש כאן לא תתגודדו, הרמב"ן אומר אין כאן לא תתגודדו, כי זה רק שני בתי דין בעיר אחת. פה אנחנו מדברים על עיר, ערים מסוימות שעושות 14, וערים אחרות שעושות 15. אז אין פה לא תתגודדו, כי זה בערים שונות. מכל מקום, הרמב"ן, לכתחילה למה חילקום לשתי כיתות? בסדר, אז אין פה לא תתגודדו, אבל התקנה מראש היא מוזרה. זה לא שיש לי פה איזה מחלוקת בהלכה, ובעיר אחת עושים ככה, ובעיר אחת עושים ככה. יש לי פה תקנה מראש שמחלקת את עם ישראל לשתי קבוצות. ועוד אחד מצינו בתורה מצווה חלוקה בכך, והתורה אמרה תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, וכל דתקון רבנן כן דאורייתא תקון. בתורה אנחנו לא מוצאים שום חג כזה שאומרים חלק עושים ביום הזה, חלק עושים ביום הזה. אדרבה, דווקא יש עניין שכולם עושים באותו יום, כולם עושים באותו זמן, ואנחנו יודעים שיש לנו כלל שכל דתקון רבנן כן דאורייתא תקון. שחכמים מתקנים תקנה, הם עושים את זה לפי אותם כללים או לפי אותה דוגמה שאנחנו רואים במצוות בתורה. הם מנסים לשכפל את אותו מודל. אז איך זה שכאן יש לנו משהו מחולק? לרמב"ן יש מהלך שלם שהוא מדבר על ההבדל בין הפרזים ובין המוקפים. הוא אומר שהמוקפים לא היו מאוימים כל כך כי הם מוקפים בחומה, ולכן המצוקה הייתה בעיקר בפרזים, ולכן הפרזים סמכו יותר. ואחרי זה אמרו, טוב, גם המוקפים צריכים לעשות משהו, אז הוסיפו להם עוד יום. יש, הר"ן חולק עליו, לא ניכנס כאן כל המהלך של הרמב"ן, אבל זאת שאלה שצריך לשאול, למה יש לנו בעצם פה שני ימים? זה תקנה שבפני עצמה צריך לדבר עליה, אז אנחנו נשלים את זה בעזרת השם בשיעור הבא. אני רק מודיע, בשבוע הבא לא יהיה שיעור, יש לנו איזה שבע ברכות, בעזרת השם עוד שבועיים, זה יהיה שיעור אחרון לפני פסח, אז אנחנו נעשה לפחות המגילה, בעזרת השם לפני פסח, ונלמד שיר השירים אחרי פסח, בעזרת השם. ערב טוב.